יותר נחמד לי מכל הדברים האחרים זה לעסוק בשאלה של מהי בדיוק מצוות תלמוד תורה, שבזה אנחנו עוסקים עכשיו. שבוע שעבר דיברנו על המערער בדברי תורה, הפכתי פה את סדר הסעיפים, למדנו את סעיף ד', כעת סעיף ג', בבית יוסף מופיע סעיף ג'. כתב הרב דוד אבו דרהם, יש לכם? בעמוד רשתת זין בדפי הטור, כתב הרב דוד אבו דרהם שאם השכים לכתוב בדברי תורה קודם תפילה, חייב לברך ברכת התורה כמו ללמוד, רק שלא יהיה כותב בדברי הרשות. אם כן, הלכה חדשה, מי שכותב דברי תורה מברך ברכות התורה. בדק הבית, מה זה בדק הבית? זה ספר שכתב הבית יוסף בשלב מאוחר יותר לבדוק את עצמו. יש מחלוקת גדולה בשאלה מתי הוא נכתב, האם אחרי השולחן ערוך או לפני השולחן ערוך. כלומר, השאלה היא מה היה סדר כתיבת ספרי בית יוסף, האם הסדר היה בית יוסף שולחן ערוך בדק הבית, או בית יוסף בדק הבית שולחן ערוך. זה מאוד חשוב, כי השולחן ערוך זה המדורה בתרה שלו, השאלה מה הוא כתב בסוף, זה קצת משליך על, על העניין הזה. בדק הבית כותב פה, עיין בדברי האגור שכתוב לקמן. זה האגור שלמדנו שבוע שעבר. מה אומר האגור? בסוף הסימן זה מופיע בעמוד רשקף א', כתב האגור שמי שמערר בליבו תורה קודם שברכת התורה שפיר דמי, דיור לב כדיבור דמי, יען ברכה. הנה יש לנו סתירה בדברי הבית יוסף, שמצד אחד הוא אומר שמי שכותב בדברי תורה צריך לברך ברכת התורה, ומצד שני הוא אומר שמי שמערר בדברי תורה לא צריך לברך ברכת התורה. בואו נראה את הסתירה בשולחן ערוך בסעיף ג', סימן מז' סעיף ג'. אומר השולחן ערוך, הכותב בדברי תורה אף על פי שאינו קורא צריך לברך, ובסעיף ד' הוא אומר המערר בדברי תורה אינו צריך לברך. ובעצם השאלה לכאורה היא כזו, האם מצוות תלמוד תורה היא מצווה של דיבור? יש לנו מצוות שמתקיימות בדיבור בלבד, כמו נדרים, שבועות, הקדשות, תרומה, אולי קידוש, תפילה, קריאת שמע, אלו מצוות שמתקיימות בדיבור. האם מצוות תלמוד תורה היא מצווה בדיבור? כמו שכתוב, לא ימול ספר התורה הזה מפיך והגית בו יום ולילה, או וכשנתן למדך ודיברת בם. אם כן, האם מצווה שמתקיימת בדיבור? אם מצווה שמתקיימת בדיבור, הצעות הדין שלא הכותב ולא המערר לא יברכו ברכות התורה. מה הצד השני? שמצוות תלמוד תורה מתקיימת גם לא בדיבור. כלומר, אני אמרתי עכשיו הגדרה חשובה של מצוות תלמוד תורה, כמה שמצוות לימוד תורה היא לא קשורה לפה אלא לתהליך הלמידה. האם תהליך הלמידה מתקיים גם לא בפה, אז אם אלא גם על עירור צריך לברך וסתיה שתירה בשכן ערוך. זו לא קושיה שלי, זו קושיה של המגן אברהם. המגן אברהם הקשה את הקושיה הזאת, וגם אגרה הקשה את הקושיה הזאת. אגרה, מתוך שהקשה את הסתירה הזאת בדברי השכן ערוך, חלק על השכן ערוך וכתב שגם המערער צריך לברך, דיינו כשם שאומר הרב אבו דרהם שהכותב צריך לברך, גם המערער צריך לברך. יש אומרים שזו גם דעת השולחן ערוך. בואו נחזור לסעיף שלנו. יש אומרים שגם השולחן ערוך זה אומר ככה. בואו נחזור לסעיף הזה, נתח את מה שאומר פה הבית יוסף. כתב הרב דוד אבו דרהם, לא, בבית יוסף סעיף ג', כתב הרב דוד אבו דרהם שאם השכים לכתוב בדברי תורה קודם תפילה, סעיף ג' רשתת זין בדפי הטור, כתב הרב דוד אבו דרהם שאם השכים לכתוב בדברי תורה קודם תפילה חייב לברך ברכת התורה כמו ללמוד, רק שלא יהיה כותב דברי הרשות. בדק הבית, עיין בדברי הגור. מה הוא מתכוון עיין בדברי הגור? למה הוא שולח לשם? אז למה הוא שולח? מה יש לשלוח לשם?
שתות כתיבה, זה עסק טוב.
אז מה, למה הוא אומר, היה בדברי הגור שכתוב לקמן? עיין, עיין בהלכות קריאת שמע, הלכות תפילה, הלכות... מה יש לעיין שם? מה?
זה לא אותו דבר.
אם זה לא אותו דבר, אני לא צריך לכתוב עיין. מה? שם כתוב לא לברך בירו. הגור אומר בירו לא לברך. פה הוא מביא את הרב מודרם שאומר, בדיבור, בכתיבה לברך. הוא אומר, עיין בדברי הגור. מה הוא מתכוון לומר? שם טוב אומר, אל תתבלבל לחשוב שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה בעצם מה שאתה מסביר.
משקים לכתוב דברי תורה, מי זה משקים לכתוב דברי תורה? הוא כותב, הרי אתה נותן מספרים.
בסדר, בסדר. לא, אני מבין מה שאתה אומר.
דברי זה כאילו חלק מהלימוד.
אז למה, מה הוא שולח לדברי הגו? בקריאה לומר ככה, אני מביא שמי שכותב בדברי תורה צריך לברך. האגור כתב שמי שמערר בדברי תורה לא צריך לברך. עיין שם, עיין שם, ואל תדמק, יש הבדל בין כתיבה לבין מירור. זה מה שאתה מציע. לא יודע מה, הבית יוסף כאילו, יש לו איזו קושיה סמויה, שאנחנו משאיר לנו את התירוש, שאנחנו נדע, יכול להיות. אבל רבי יעקב עמדי, בשני מקומות, גם בשוט שאילת יעבץ, וגם במרוק ציעה, פה על השולחן ערוך בספרו מאורקציה, הוא כותב שהבדק הבא מתכוון לחזור בו. הבדק הבא מתכוון לחזור בו, כי הוא אומר ככה, הרב אבו דרם כותב שמי שכותב בדברי תורה מברך. עיין באגור, הוא חולק על זה, כי הוא כותב שמי שמערר לא מברך, וכותב ומערר זה אותו דבר, והוא חזר בו. זה מסתדר עם השיטה שהבדק הבא נכתב אחרי השולחן ערוך. כי הרי בשולחן ערוך אנחנו עוד פעם מוצאים את הסתירה הזאת. זה הולך עם השיטה של בדק הבית, נכתב אחרי השולחן ערוך. ויש לזה בלגן שלם, מתי נכתב בדק הבית. מה אני רוצה לומר? לפי הגאות, לפי הרב יעקב עמדין, הבית יוסף סובר כמו הגרא. ומה הוא סובר כמו הגרא? והגית בו יומם ולילה, ומצוות תלמוד תורה מתקיימת גם במחשבה. הגרא, חוזר טוב אולי מהפלפולים קצת, נשאר משהו.
מה?
עיין
אז הוא חוזר בו
שכתיבת
אולי לא צריך
לדבר. אז היה צריך לכתוב את זה שם, אני חושב. אם הוא משמע כשהוא מביא לבדק הבית את משהו שהוא מסכים,
לא, הוא אמר לפני שנייה,
לא,
הוא אומר לא, עיין לאלן שבעצם אני פוסק שבעצם הכתיבה לא צריך לדבר.
אפשר ככה, אבל אפשר גם הפוך. אפשר גם הפוך. רבי יעקב עמדין כתב את ההפך. יותר מסתדר לי, ככה. כי השולחן ערוך כותב, הבית יוסף כותב, מי שכותב, מברך. עיין באגור, תראה ששם קושיה. מה הקושיה? כי כותב, ואירו, זה אותו דבר. אז אני אומר לך את דעתי פה, ותבין שגם שם דעתי כזו, וגם מי שמערב. זוהי דעת הגרא. אני לוקח את הגרא בתור אבן בוחן, כי אני מבין אותו. הגרא אומר שיש לנו בעצם, בואו נפרט את המצבים שיש לנו בלימוד תורה. א', המצב האופטימלי, זה מה שאני עושה עכשיו, כבר מדבר בקול בדברי תורה. המצב השני, מדבר לא בקול. המצב השלישי, שומע. המצב הרביעי, כותב. המצב החמישי, מערר. אלו חמשת האפשרויות שאדם לומד תורה. באלו מן המצבים הללו הוא קיים מצוות תלמוד תורה. הגרא אומר בכולם, שנאמר והגית בו יומם ולילה. שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, הבאתי עוד אפשרות בגרא, אבל זה הפירוש של הביאור הלכה בגרא. אתה אמרת אברהם, והגית בו יומם ולילה, זה משהו שמלמד. הרי והגית בו יומם ולילה זה פסוק ביהושע. עם כל הכבוד ליהושע בן נון, הוא לא יכול לחדש מצוות. אבל הוא מלמד אותנו שמצוות תלמוד תורה היא ולימדתם אותם את בניכם. לא לדבר בם, אלא העיקר זה ולימדתם אותם. אם הנושא זה ללמד, ללמוד את התורה, לא ללמד, ללמוד. ללמד, אז גם לומדים. אם הנושא הוא ללמוד את התורה, אז כל הדרכים שבהן האדם לומד תורה, הן מקובלות. וממילא פוסק הגרא, שגם מי שמערר בדברי תורה, צריך לברך ברכות התורה. אז למה בוריה התעצבנה? הגמרא ברובין בדף נון גימל. מה?
זה לא
מחזיק, יפה. ישלם כתוב שהיא בעתה בו בוריה, באותו תלמיד שהיה כזה שלפצח על הדף, כי היה שלפצח. זה לא בגלל שלא קיים מצוות תלמוד תורה, אלא אחד שלומד מנקר כל הזמן, ואחד חלק מהניקור זה ללמוד בלחש, הוא קיים מצוות תלמוד תורה, נאמר מצד הזכויות בשמיים יש לו, אבל מצד הלימוד, הזכירה, חיים הם למוצאיהם, מצד החיים שהתורה נותנת אין לו. לא בגלל שהיא באה לומר שלא קיים את, ה, את, ה, את המצווה. זוהי דעת הגר"א, ולכן הגר"א חולק על השולחן ערוך, דיברנו על בית יוסף, אבל חולק על השולחן ערוך, כי בשולחן ערוך כתוב שהמערר בדברי תורה איננו מברר בדברי התורה, חולק הגר"א על השולחן ערוך. ויש כמה פוסקים שהסכימו עם דעת הגר"א. יש אגב סיפור מעניין, שהגר"א פה כמו שאני רואה כל שבוע בסידור, כל יום בעצם בסידור אזור אליהו, קשה מאוד לפענח את הגר"א מביאור הגר"א, כי הגר"א בביאור הגר"א על השולחן ערוך הוא מקשה קושיות, האם הוא סובר ככה או שהוא נשאר בקושיה. אצלנו הגר"א כותב צריך עיון על השולחן ערוך, הרי כתוב להגיד את זה ביום ובלילה. יש שו"ת דבר אברהם מפורסם, רב אברהם דובר כהנא שפירא מקובנה שנספה בשואה, והוא כותב שזו קושיה טובה, אבל הגר"א לא התכוון לזה למעשה, וגם הגר"א לא יכול שברך על הערעור. הבעיה שמצאנו בהקדמת אחד מספרי הגר"א, עדות מתלמידיו, שהגר"א היה מברך ברכת התורה על ערעור. למה לעשות את זה? מה אכפת לך, תגיד יברך השם ישמעך. אבל צריך שיהיה ברור שגם על ערעור מברכים ברכת התורה, אז מדי פעם הגר"א הקפיד, זה דבר הרי שאי אפשר לבדוק אותו. זאת אומרת, זה שהגר"א אומר שמברכים ברכת התורה על ערעור, כלומר, זהו, מתי עושים דבר כזה? שאתה לא לומד בפה ולא כותב. אז הוא היה, לא, אבל הוא דאג שאנשים ידעו את זה. איך אפשר להעיד על זה? הגר"א דאג שאנשים ידעו, הוא קם איזה בוקר, צריך את הגר"א בשביל זה, קם בוקר, ברוך אתה, אשר נקרא לך, אשר גשנו מטה ציוונו, והערב נא, אשר בחר בנו. ומה? אז שאלו אותו תלמידיו, רבנו, לוקח לי מתנו? אז הוא אמר להם, נערר שאני... זה היה הסיפור. אז הגר"א ערער בדברי תורה ויצא בזה דרך בגלל התורה. לא, אני חושב על העדות הזאת. זה שהדבר אברהם אומר שלא יכול להיות שהגר"א זה קושי, אבל לא עשה את זה. אני מבין מה הוא אומר. זה דבר שאתה לא יכול למדוד אותו. מתי הרב, מה הוא לא אמר, סליחה שאני טעיתי אברהם, הגר"א לא אמר יברכה השם. הוא אמר, צו את בני ישראל, אותה לב, את קרבנים לחמין, זה לא בנוסח הגר"א. יברכה השם זה כל השאר. בנוסח הגר"א הרי אין יברכה. אחרי ברכות התורה יש פרשת תמיד. הגר"א מן הסתם היה אומר פרשת תמיד, כמו שכתוב בירור הגר"א בסימן הקודם, למדנו את זה.
הגר"א
מחמיר בשנת
קבע ביום לברך.
שוב פעם, כן.
והגר"א היה ישן שעתיים בלילה ושעתיים ביום.
אז היה לו הרבה הזדמנויות.
היה לו הזדמנות לקום ולברך.
שנתי אז ינוח לי, זה הגר"א, כן. טוב, אז זו שיטת הגר"א, והוא לא יחיד, כמו שאמרתי, גם אמור וקציעה. מסכים לדעת הגר"א ועוד. אז זו שיטה שאני מבין אותה, מבין את השיטה הזו. בצד השני עומד התז והמגן אברהם. בואו נראה את המשנה ברורה בסעיף קטן, נחזור לשולחן ערוך רק לראות את פעם את הבעיה. הרי השולחן ערוך חולק על הגר"א, השאלה איך מבינים אותו. השולחן ערוך במין זין ג' כתב הכותב בדברי תורה. תראו רבותיי, אנחנו כנראה בבוקר כשנקום לא יצא לנו לברר ברכת התורה ואחרי זה לכתוב, ולא לברר ברכת התורה ואחרי זה להערער. אבל אני מתעניין בשאלה, מהו הגדר של קיום מצוות תלמוד תורה? הנושא הפשוט הזה לא ברור. זה מדהים כמה שהוא לא ברור. אז השולחן ערוך כותב פה, הכותב בדברי תורה פי שנה קורא, צריך לברך. אז השולחן ערוך אומר שבכתיבה מברכים. מצד שני כותב בסעיף ד', המערער בדברי תורה אינו צריך לברך. הקושיה היא.
אין צריך.
לכאורה כן. אם הוא אומר אינו צריך לברך, שאלה. לכאורה אם הוא אומר אינו צריך לברך, הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה. מילא, גם אסור לברך, לכאורה. בעצם השאלה לשולחן ערוך היא, תחליט. האם מצוות תלמוד תורה צריכה דיבור? אם צריכה דיבור, גם כותב לא מברך. לא צריכה דיבור. אז גם מערער כן. אתה אז, נראה פה באמצע... רבובן. ולעניין מעשה, תראו באמצע סעיף קטן ד' של המשנה ברורה. ולעניין מעשה, הסכימו האחרונים שלא לסמוך על דעת המחבר. זה באמצע סעיף קטן. בשורות הרחבות, שורה רביעית. ולעניין מעשה, הסכימו האחרונים שלא לסמוך על דעת המחבר לברך על הכתיבה לבדה בכל גבנה, שהרי מכל מקום מנורת נהר בדברי התורה, אלא ראוי לכל כותב בדברי תורה שיוצאים מפיו קצת תיבות נמצאים בכלל לבטלה, אם אינו אומר פסוקים בקרת כהנים, אבל הייתה דעות דברים אחרות. כלומר, תראו, למטה כתוב דעות זין, מי זה האחרונים שחוקים על השולחן ערוך? התז, ומגן אברהם, והגר"א. יש פה משהו בלתי מובן בשולחן ערוך. הרי הגר"א אומר שתמיד מברכים. כן, אבל פה כתוב לא לברך אף פעם. אז פה צריך להגיע, יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, הוא מגיע והגרז. והיינו שולחן ערוך הרב, ובאמת זה ככה, המילים של המשנה ברורה מועתקות כמעט מילה במילה משולחן ערוך הרב, הגרז. שלושת האחרונים הללו, אתה, זה מגן אברהם ושולחן ערוך הרב, הם חלקו על השולחן ערוך לצד השני, והם סוברים שמברכים ברכות התורה בדיבור בלבד. חלקו על השולחן ערוך, השולחן ערוך שאומר כותב בדברי תורה, צריך לברך, הם חולקים עליו ובדיבור בלבד. ככה המשנה ברורה פוסק, רק לעניין מייסה, כלומר לעניין ברכה, לגבי מצוות תלמוד תורה זה גם מסובך יותר, כבר אני אגיע לזה. אם כן, דעת אתה, זה מגן אברהם, המשנה ברורה, שגם מי שכותב לא מברך. למה? אז ראיתי היום בתומים, רוברט רייפשיץ, בתומים, על חושי נשפט, התגלגל לידיי, בדיוק כמו שדיברנו שבוע שעבר. שבוע שעבר סיפרתי את הסיפור הטרגי. הסיפור הטרגי לגבי השבועה בכתובה הספרדית. סיפרתי אותו שבוע שעבר. מה הסיפור בשבועה? שבועה צריכה ביטוי שפתיים. מצאנו את זה בכל השבועות, נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. וגם בשבועות האחרות כתוב ביטוי שפתיים. אם כן, בשבועה צריכה ביטוי שפתיים. עכשיו, בכתובה הספרדית, לא בכל הכתובות הספרדיות, חלק, רוב. בכתובה הספרדית כתוב, וגם נשבע החתן, שבועה חמורה בתקיעת כף, הדעת המקום ברוך הוא, והדעת הנשבעים באמת, לאשר ולקיים עליו, והם משביעים את החתן והוא נורא לחוץ. הבעיה היא שצריך ביטוי שפתיים. והחתן לא אמר בפה אני נשבע, הוא חתם למטה, אחרי זה הוא חתם את שמו אני נשבע. לא, לא חתם אני נשבע, הוא חתם את שמו, הוא כתב שבועה. האם לכתוב שבועה זה להישבע או לא? התומים כותב ששבועה כזאת לא שווה כלום. יש מחלוקת, יש אומרים שאם לכתוב שבועה זה כן טוב, אבל לכל מקרה כשהוא לא כותב אני נשבע, אלא לוחצים לו את היד ועושים לו, וגם נשבע שבועה חמורה בקרקע. אז יכול להיות, אבל השבועה לא חלה, כי הוא לא אמר בפיו אני נשבע, וגם לא כתב אני נשבע. אומר התומים כלל חשוב, מוכיח אותו מהשולחן ערוך פה. לא מהשולחן ערוך, מהחולקים על השולחן ערוך. כתיבה לאו כדיבור דמי. כלל פשוט, כתיבה זה לא דיבור, דיבור זה דיבור. כתיבה זה לא דיבור, ומילא השבועה שנעשית בכתיבת יד, ואני חושב בכלל שהכתובה, השבועה בכתובה הספרדית זה כדי להביל את הספרדי. זאת אומרת, הוא אין לו חרם דרבנו גרשום, אולי התחתן עם אישה אחרת. אז לא רוצה שתחתן עם אישה אחרת, אז משביעים אותו. אם הוא יישבע, הוא גם יתחתן, אולי. ואז הוא יעבור על השבועה, וזה סכנה. אז צריכים להשביע אותו, באופן שהוא יחשוב שהוא נשבע, כי הוא לא מבין. יחשוב שהוא נשבע, עושים לו פרצוף רצינו, נשבע שהוא לחמור בתקיעת כף, מחתימים אותו בסוף, הוא בטוח שנשבע לא יתחתן עם אישה אחרת, אבל אם חס שלום, כן יתחתן עם אישה אחרת, לא נביא אותנו מצב שהוא יעבור על השבועה. אבל סיפרתי, מה שסיפרתי שבוע שעבר, עם הסיפור הטרגי שהיה לי, עם חתן אחד מהר חומה, שהוא לא דתי, אז הקראתי בכתובה וגם, נשבע השבועה חמורה בתקיעת כף, אז הוא אמר, אני נשבע. ואז, היה לי צער גדול לדבר הזה, כי הוא באמת נשבע, בשבועה שמחייב אותו, הוא לא חתם. אז התומי, מה? הוא לא הבין על מה הוא נשבע. אבל זה כמו שבועה על דעת בית דין הדבר הזה. חושב, זה כן חל. אז התומים כותב שם, וזה מה שיפה, בסימן צד יבב, חושב נשבע, סימן צד יבב, סעיף קטן ה', סתם יפה למצוא דברים במקומות שונים, הוא כותב שהוא חולק על השולחן ערוך, והוא סובר שגם מי שכותב בדברי תורה לא מקיים מצוות תלמוד תורה. שנאמר ודיברת בם. והנה התומים מצאנו שיטה מפורשת, וזה גם התז כנראה, שאומר שמצוות תלמוד תורה היא דווקא בדברים, כמו שנאמר, וזה ראיתי ברוך השולחן, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. אם כן, יצא חידוש שתורתנו דרשה מאיתנו דווקא לדבר בדברי תורה, ולכן חולקים על השולחן ערוך וסוברים שאדם לא ידבר בכל התורה אלא אם כן דיבר. פה נשארה שאלה טובה, מה הדין אם אדם שומע שיעור? כלומר, אמרתי שיש בעצם חמישה מצבים. זהו, יש בעצם חמישה מצבים של לימוד תורה. הרהור, אז שוב פעם, לפי הגר"א, בכל חמשת המצבים מקיים מצוות תלמוד תורה. והגית ביום ובלילה. לפי התז במגן אברהם, את הערעור רוצנו. בערעור לא מקיים מצוות תלמוד תורה. בכתיבה לא מקיים מצוות תלמוד תורה. בדיבור, בפה ובדיבור. מה, בדיבור שמוציא בשפתיו, בדיבור שלא מוציא בשפתיו. לכאורה, ברור שמקיים מצוות תלמוד תורה. לכאורה, גם כשלא משמיע לאוזנו, סליחה. בדיבור שמשמיע לאוזנו, וגם כשלא משמיע לאוזנו, לכאורה. ברור שמקיים מצוות תלמוד תורה, אבל מה דין בשמיעה? האם בשמיעה מקיים מצוות תלמוד תורה? לדעת החוקים על השולחן ערוך וסוברים, הטעם אברהם אומר שומע כעונה. שומע כעונה זה הכלל נכון, אבל לפי זה מי שומע קלטת, לא קיים מצוות תלמוד תורה, בגלל שהקלטת היא לב בר חיובה. אז שומע כעונה, כמו שאדם שמע קידוש מקלטת, זה לא מקיים מצוות קידוש, כי אין דין שומע כעונה אלא במישהו בר חיובה, וכתב את הדבר הזה, החידה מביא מישהו שכתב את זה, זה שוט, זקן אהרון, שכתב את הדבר הזה, לא שהוא דיבר על קלטת. הוא דיבר על מצב שאדם שומע שיעור תורני, פי קטן, וקטן הוא לאו בר חיובה, הוא לא במצוות תלמוד תורה, האם אתה יוצא את החובה? אז...
שומע מקלטת, צריך להגיד עם
הקלטת. הרי לא, נגיע לאבסורד הזה, שאדם שומע עם הקלטת, יעשה את הדרכים, תראו, צריך לשינן טעם. אז אנחנו אומרים שלא כך, אבל השאלה באמת למה? איך להבין את הדבר הזה? אם אתה אומר שמצוות תלמוד תורה דווקא בדיבור, אז למה שמיעה זה טוב? לי נראה שגם לדעת השולחן, לא השולחן ערוך, גם לדעת התז שאומר שבכתיבה, המשנה ברורה, שאומר שבכתיבה לא ברור בדברי תורה, זה בגלל שזה לא לימוד. לימוד זה לימוד בחבורה. אנשים לומדים אחד עם השני. אחד מדבר, אחד שומע. ככה מקיים מצוות תלמוד תורה, בלימוד. כתיבה זה משהו יותר אינטימי. הסברה הזאת בעצם מצאנו אותה בשו"ת רבי עקיבא איגר. מה כתוב בשו"ת רבי עקיבא איגר? שמצוות תלמוד תורה, וזה בדיוק הפוך מהגר"א אני חושב, מצוות תלמוד תורה נבחנת בפומביות שלה. כלומר, כמה שמצוות תלמוד תורה היא ולימדתם אותה ללמד את האחרים, אז אם אתה רוצה לדעת את מצוות תלמוד תורה, תראה האם מה שאתה אומר יכול לעבור הלאה. אז שאדם לא טוב, הוא באמת רבי עקיבא איגר מה שכותב כן וכן שכותב כן וכן, זה לא טוב, לא אמרתי טוב. אז זה לא רבי עקיבא איגר, יותר סברה אחרת, שיש דרך לימוד של, שהוא נעשה בציבור. זאת אומרת, אדם לומד עם אחרים, כך לומדים תורה, אבל כשאדם לומד רק לעצמו, ולמה? כשהוא מדבר, טוב, אנשים יכולים לשמוע אותו. זאת הבעיה, זאת הבעיה. זאת הבעיה, היעלה לדעת שמי שמדבר ולא משניע לאוזנו לא קיים מצוות תלמוד תורה. לתדהמתי, כך כתב הפני יהושע.
זה מתאים, כי אם לומדים את זה באותו פסוק של קריאה,
שמע. שם יצא ידחו. קרא ולא ישמע לאוזנו, יצא ידחו.
עוד פעם,
יש מחלוקת בזה, כן. מגילת אסתר, יש כאלה שרצו ללמוד מגילת אסתר. שם יש מחלוקת גדולה מאוד בקרא ולא ישמע לאוזנו, מגילת אסתר יצא ידחו. רבותיי, יש לנו מבוכה, אני חוזר על המבוכה. המבוכה היא כזו. המשנה ברורה, בעקבות כמה אחרונים פסק, שמי שכותב בדברי תורה, לא מברך ברכת התורה. והסברה, כמו שאמר התומי, ודיברת בה, צריך לדבר. אז אם ככה, מה הדין? כל הציבור היקר שפה, שכרגע לא מדבר, מקיים מצוות תלמוד תורה, או לא מקיים מצוות תלמוד תורה. החידה הביא רשימה ארוכה של כאלה שאומרים שכאלה, מה הסברה? לא צריך לדבר. אז זה נקרא שמדברים, כי אנחנו מדברים עכשיו. זו הסברה. אנחנו מדברים, אחד מאיתנו מדבר, אנחנו מדברים בלימוד. זו הסברה, כי מדברים פה. אבל בכתיבה, שאף אחד לא מדבר, אז לא. וקלטת, גם מדברים, מישהו מדבר בקלטת. מדברים. קשה להגדיר את הלפי הסברה הזו.
קשה להגדיר, אתה קורא את כל הספרים. כל מיני גדולים שהיו בשקט, ישבו ויוגלה, אף אחד לא שמע
אותם
עד שפתאום באיזשהו
גיל
פתאום פתחו
את הפה.
עד אז לא למדו תורה? לא
קיבלו מצוות תלמוד תורה? לא למדו בחבורה, לא. דיבור? הייתי אומר ככה, דיבור זה בטוח טוב, כתוב בתורה ודיברת בם. מי שמדבר זה טוב. בין אם שומעים אותו ובין אם לא שומעים אותו. רק שמיעה זה גם דיבור, כי יש אחד שמדבר, אחרים שומעים, אז זה גם צורה מסוימת של דיבור. והדגש הוא שמצוות תלמוד תורה אחרי הכל היא לימוד. זה לא כמו קידוש, שאתה צריך להוציא בשפתיו, אתה צריך ללמוד, רק התורה אמרת, תלמד על דיבור. אז גם ללמוד בשני אנשים ביחד, שאחד, רגע, היית לומד עם חברותה, אז אתה צריך להגיד לו שתוק ותן לי לדבר, כי אני רוצה לקיים את המצווה, כל מה שהוא מדבר, אז הוא חוטף את המצווה, ואתם עכשיו בלחץ, אם קיים את המצווה ברגע הזה, זה דברים משונים אנחנו נגיע עם הדבר הזה. זה ברור כנראה שבשמיעה מקיים מצוות תלמוד תורה לכולי עלמא. הקושי הגדול לדעת השולחן ערוך. חוזר עוד פעם, יש לנו שלוש שיטות בהלכה. יש לנו שתי שיטות קטגוריות. שיטת הגר"א, אני אוהב את הגר"א. אני עם הגרא, האמת היא, באופן אישי אני עם הגרא. אתה רוצה לציין את הגרא? יש לי אני מבין את הגרא, מה נעשה? לפי הגרא, כל אדם שנמצא בקונטקט כלשהו עם דף כלשהו קיים את המצווה. קיים מצווה תלמוד תורה תמיד, אפילו בעירו. זה לא טוב להערב, כי זה משכח, משכח. יותר טוב להוציא לפה או לכתוב, אבל תמיד מקיימים את המצווה, זה הגרא, ולכן תמיד מברכים ברכות התורה. צד שני, עומד המשנה ברורה שחשש לשיטה, הוא לא אמר שזה דעתו במצווה תלמוד תורה, הוא חשש לשיטה וכתב לא לברך ברכת התורה אם לא הוצאת בפה. כתיבה לו, הרהור לו, נראה שעל שמיעה כן. אז חייבים לומר, אני חושב שמצוות תלמוד תורה, אפילו אם כתוב ודיברת בם, זה לא כמו קידוש שצריך לדבר אותו, זה צריך ללמוד את התורה. אמרה התורה, איך לומדים תורה? בדיבור. אתה להקשיב לדיבור של מישהו אחר, זה גם לימוד תורה. אבל לכתוב לא, כי כתוב ודיברת בם, כך צריך להידחק בדבר הזה. אבל יש לנו שיטה שלישית, והיא שיטת השולחן ערוך המשונה, שיטת בית יוסף המשונה, שכותב שמי שמערה לא מברך ברכות התורה, או מי שכותב כן מברך ברכות התורה.
אבל הרב מתקן את הליבוש,
אז בואו, יש לנו, כן, אז יש לנו בנושא הזה בעצם בדעת השולחן ערוך. תראו, במשנה ברורה פה יש שתי שיטות. בואו נחזור למשנה ברורה בסעיף קטן ג', הכותב, סעיף קטן ד', סליחה, משנה ברורה סעיף קטן ד', הכותב, סבירה לדכתיבה עדיף מהירור, והטעם, יש אומרים משום דוד מעשה כבר אני מגיע לזה ללבוש, ויש אומרים בדרך הכותב להוציא דבות מפי בשעת הכתיבה. זו שיטה שונה מאוד. אז לפי זה השכן סובר ככה, גם השכן אורך מודה לפי השאומרים השני שמצוות תלמוד תורה מתקיימת בדיבור בלבד, אבל הכותב מדי פעם מתפלק לו, התפלקו לו כמה מילים. זה מוזר, הדבר הזה מוזר, סברה משונה. אבל השיטה הראשונה היא נפלאה. בואו נראה, נחזור עוד פעם. מתם יש אומרים שהוא דוד מעשה, אבל לפי זה, ולכן אמרתי לכם למה אני מזדהה עם הגרא, לפי זה השולחן ערוך סובר לגמרי כמו הגרא. דיינו, השולחן ערוך סובר שמצוות תלמוד תורה נעשה במחשבה, אבל לא מברכים אלא על דבר שיש בו מעשה. כשאתה כותב אתה עושה מעשה של תלמוד תורה, וכשאתה חושב אתה לא עושה מעשה של תלמוד תורה, וזה כלל שאתה מברכים על דבר שיש בו מעשה. איפה מצאנו את הכלל הזה? מצאנו אותו במצוות ביטול חמץ, שדן הבית יוסף מדוע לא מברכים על, על ביטול חמץ. הוא כותב כי הביטול נעשה במחשב בעירור, ועל עירור לא מברכים. שם כך כותב הבית יוסף בסימן תף למד וב. זה מתאים לשיטתו של השולחן ערוך. גם רבי עקיבא איגר כתב את היסוד הזה בתשובה, שלא מברכים על דבר שיש בו מעשה, והקשה בתשובת רבי עקיבא איגר ממקרה אחד, והוא המקרה של הפרשת תרומות ומעשרות. אפשר להפריש תרומות ומעשרות בשני אופנים. אופן אחד, שבו אתה מזיז את מה שאתה רוצה להפריש, אבל אנחנו לא עושים ככה היום. למעשה איך אנחנו מפרישים? מי שזכה אי פעם להפריש, אני פעם הפרשתי בברכה, פעמים מעטות בחיי הפרשתי תרומות ומעשרות בברכה. אנחנו קוראים בדרך כלל לספק. פעם אחת עברתי בקריאת משה בקרם, שמעת קריאת משה היה קרם, עברתי באיזה מקום, היה יהודי אחד שהיו לו גפנים. בקרמו, בשונה קריאת משה והגילל בגינה, נתן לי כמה גפנים והפרשתי תרומות ומעשרות בברכה. צריך לקיים את המצווה הזאת. אז כשאתה מפריש תרומות ומעשרות בברכה, הרי אתה לא עושה מעשה, אתה רק קורא לזה שם. אתה מברך, ואז אומר, התרומה תהיה בצד צפור. אבל רבי עקיבא איגר אומר שזה נקרא כמו מעשה, כיוון שהגדרת, כמובן לא הייתה עשייה בידיים, אבל הגדרת מקום מסוים של התרומה, אז זה כמו מעשה. אבל בדרך כלל הכלל הוא שלא מברכים על מצב שאין בו מעשה. וזה ברור נפלא לדעת השולחן ערוך. במצב שאתה מהרהר, אתה מקיים מצוות תלמוד תורה, אבל לא עשית כלום. ובמצב שאתה כותב, עשית מעשה. זה דבר ברור נפלא לדעת השולחן ערוך. ויש עוד שיטה שלישית בבירור דברי השולחן ערוך. אמרתי את זה שבוע שעבר, נחזור על זה. השיטה של דודו של רבי עקיבא איגר, נתפס בתשובת רבי עקיבא איגר סימן כף ב'. והוא כתב ככה, שמצוות תלמוד תורה מתקיימת רק אם זה יכול לעבור למישהו אחר. כי עיקר המצווה היא ללמד ולא ללמוד, זה דבר שצריך לחשוב עליו. אבל כך אומר הדוד של רבי עקיבא איגר, שעיקר המצווה היא ללמד ולא ללמוד. ואז הוא אומר כך, כשאתה מאחר זה לעצמך, כשאתה כותב, אחרים יכולים ליהנות מזה, כשאתה מדבר, גם כן אחרים יכולים ליהנות מזה. ואז הוא אומר, לפי זה אתה לא מקיים בהירו מצוות תלמוד תורה לדעת השולחן ערוך, לא מקיים בכלל, אבל בכתיבה אתה כן מקיים, כי אחרים יכולים. רק לפי זה קשה, שאדם שהוציא בפיו ולא ישמיע לאוזניו, אחרים לא יכולים ליהנות מזה, ולא כי מצוות תלמוד תורה. זה היה נראה לי מופרך לומר דבר כזה, אבל בפני יהושע כתוב ככה. הפני יהושע במסכת ברכות, בדף ט"ו עמוד ב', כותב שמי, וזה דבר מזעזע, לא יודע מה יהיה איתנו, שמי שלומד ולא ישמיע לאוזניו, לא קיים מצוות תלמוד תורה. בשולחן ערוך הרב כתוב פורש הפוך. יש לנו עוד הרבה מקורות שכתוב הפוך. הגרב עדיין אומר הפוך, אפילו בהירור, קיים. אבל הפני יהושע כותב ש... תראו, רבותיי, כמה הדברים לא ברורים. מצוות תלמוד תורה היא מצווה היותר מהותית לנו. א', ב', אנחנו לא יודעים לומר. בעצם, בואו עכשיו נסכם, מה יש לנו פה? חמשת המצבים של האלימות. יש מצב אחד שהוא ברור, מי שמוציא בפיו והוא שומע את עצמו. ברוך השם, קיים מצוות תלמוד תורה. על זה נצפק. כל דרך ברכת התורה. שאני מבין, שאומרים, כאן בישיבות, נכון, כשמבין מה שאומרים, היית ברך הזה ברכת התורה? אתה רוצה להגדיר, זה משהו תורני. מברכים על זה ברכת התורה, לא מברכים על זה ברכת התורה. זה לא סתם. אז מי שמוציא בפיו ומשמיע לאוזניו, קיים מצוות לימוד תורה. מי ששומע שיעור תורני, קיים מצוות לימוד תורה. מי שמוציא בפיו ולא ישמיע לאוזניו, הרי זה דיבור, ודאי שזה דיבור. אם אדם קידש אישה ולא ישמיע לאוזניו, מה? אבל הוא אמר לה, אילם יכול לקדש אישה? אילם ודאי יכול להשתקל מילולה, צריך לעשות תנועות כאלה שכולם ידעו, באמת הוא יכול גם לכתוב. אבל זה נקרא דיבור, המצב הזה שלא ישמיע לאוזניו. רק במגילת אסתר יש דיון. כי במגילת אסתר יש פרסום מניסה. אז יכול להיות שבמגילת אסתר דיבור שהוא לאחרים. לא הייתי מעלה על דעתי שתהיה שיטה שתגיד שמי שהוציא בשפתיו ולא ישמיע לאוזניו לא יצא ידי חובה. אבל כך משמע מרבי עקיבא איגר, הדוד של רבי עקיבא איגר שאומר, תלמוד תורה צריך משהו ציבורי. אם, והפני יהושע גם כותב ככה, אם הוא כתב, האם כן מצוות תלמוד תורה, יש לנו בו מחלוקת גדולה, בין השולחן ערוך והגר"א שפועל ביחד, לבין התז והמגן אברהם שאומר שלא כן מצוות תלמוד תורה. בהירור, שוב אותה המחלוקת. אבל אנחנו יוצאים מהסעיף הזה בכאב לב גדול. לגבי אדם שהוא אילם, לא אילם.
חירש.
לא, לדבר, חירש יכול לדבר.
יכול לדבר.
מה? לפי הפני ישוע, כן. אבל... כן, אדם מבוגר שלא יכול להוציא ב... טוב, אילם, גם אילם בעצם, שהוא לא משמיע לאוזניו. כן, טוב. אז עד כאן בעניין הנכבד. ואני... מה? אילם יכול לשמוע שיעורים. חירש, טוב, חירש אילם שהוא בן דעת. חירש אילם שהוא בן דעת. ייתכן שלא מצליח כן מצוות תלמוד תורה. אז נכנסנו למחלוקת הזאת, אני בכתיבה, אני כן מצוות תלמוד תורה. או לא. בואו נחזור בבקשה ל... טוב, סיימנו את העניין הזה. אני רוצה רק לסיים את המשנה ברורה סעיף קטן ד'. יש פה עוד הלכה שהוא כולל בתוך. אז אני קורא שוב פעם. סעיף קטן ד' כותב, סבירה לדכתיבה עדיף מהירור. ואתם, יש אומרים משום דעביד מעשה. ויש אומרים דרך הכתב להוציא תיבות פיו של הכתיבה. וכל זה וכותב ספרים לעצמו דרך לימודו מביא מה שהוא כותב. אבל סופר המעתיק ולא מבקש להבין, אין צריך לברך ואין זה לימוד. זאת אומרת, אחד שנותנים לו להעתיק ספר תורני, זה לא לימוד. למה זה לימוד? אבל תן לנו כלל הלכתי תלמודי. מצווה צריך עוד כוונה, זה הכלל. לכאורה, לא מתכוון למצוא תלמוד תורה. נראה שאם הוא יחליט להתכוון למצוא תלמוד תורה, לא יעזר לו.
לא יעזר,
אין לו
מבקש להבין.
הוא צודק רובן, רובן צודק, זה לא מה שאני אמרתי שמצוות נצחות כוונה. משהו פה שהבעיה היא שהוא סתם כמו תקליט, הוא לא, אין פה תודה, הוא מוציא דברים בפיו, אבל טוב.
מי שאומרתי,
לא יצא לי דרך הובה? לכאורה. לכן לא כי מצוות תלמוד תורה, כי מצוות תלמוד תורה דורשת הבנה. לא, ואת זוהר הוא מבין, רבי שמעון, רבי אלעזר, הוא מבין כמה דברים. לכאורה לא כי אין מצוות תלמוד תורה. האמת היא שהשדה חיימת חידש, שבזוהר, רק בזוהר, מקיים מצוות תלמוד תורה, חידוש עצום, שבזוהר מקיים מצוות תלמוד תורה, גם בלי להבין. זאת אומרת, אז זה חידוש של האחרונים, כלומר, שבדרך כלל אנחנו אומרים, שמצוות תלמוד תורה היא הלימוד, כלומר ההבנה, לא לומר בפה. בזוהר, בכל מקרה אנחנו לא מתיימרים להבין, אז מה המצווה? המצווה היא להתחבר. גם בתהילים, להתחבר.
לא מבינים דרכה
הכל, לא צריך להבין את הכל, אבל צריך להבין, צריך להבין שהיה לא כל כך טוב ובעזרת השם יהיה טוב. מינימלית, הבנה אלמנטרית. צריך להבין, אם אין הבנה אלמנטרית בדברי תורה, לא קיים את המצווה. אבל משהו אלמנטרי. תראה, מי שלומד דף יומי, והוא אומר ככה, מה לומדים עכשיו? לא, הוא קיים את המצווה, מה לומדים עכשיו? עכשיו לומדים מזיק, מי זיק שור? מה זה שור? שור! מה הוא עשה שור? בת, בת, בת חייב, קיים את המצווה? לא, אחר כך שואלים אותו, מה זה במכה, מה הנזיק? לא, לא, יש הרבה דברים, הרבה הזיקו, לפעמים חייבים, לפעמים פטורים. קיים את המצווה, זה לא שתקדם קצת יותר, אבל את המצווה קיים. כן, רבותיי, עוד דבר חשוב, את כל שכן, אם כותב איזה פסוק באיגרת, הרשות לדבר צחות, אין צריך לדבר כמה שלא מתכוון ללימוד. עוד חידוש לשולחן ערוך, שאם אדם, זה לראות את ה... יש רבנים ספרדים שכותבים מכתבים, אתה כבר לא מבדיל מה אומר לך שלום ומה פסוק, והכל שזור עצמם ביד. זה לא תלמוד תורה. זה לא תלמוד תורה, זה מליצה, לעשות מליצה בדברי תורה, אבל זה לא תלמוד תורה. סעיף ד', יש פה נקודה שלא הצלחתי שבוע שעבר, בואו נשלים אותה ממש בחמש דקות שיש לפנינו. אני עובר סעיף ד' בשולחן ערוך. שבוע שעבר למדנו את הביאור הלכה ארוכים, וטוב, זה נוכל עכשיו. השולחן ערוך בסעיף ד' אומר, המערער בדברי תורה אינו צריך לברך, אומר פה הרי מה? והוא הדין דיכול לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבריו. כלומר, בעצם השאלה נשאלת היא, אדם לפני ברכות התורה, שאלו אותו הלכה, האם מותר להגיד, מותר, אסור. זה קורה לכולם, לא רק לרבנים. זה קורה לכל אחד, יוצא מהבית, והבן שלו שואל אותו, מה מברכים על זה, בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה? מותר להגיד, בורא פרי עץ או אסור. הרי מה אומר? שאפשר לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבריו. מה משמעו דברי הרמ"א הללו? לא מקיימים מצוות תלמוד תורה. זו המשמעות. שאדם שרק פוסק הלכה, הוא אומר, מותר, אסור. יש כאלה שזה הפסיק. זה מה שעושים. זה מותר, זה אסור. בעיקר אסור. אז אחד כזה לא מקיים מצוות תלמוד תורה. שאלה טובה. מה המקור של הרמ"א? תראו, במשנה ברורה, סעיף קטן זין, שהטעם שהוא עיקר הדין אינו למערער בליבו. כלומר, המילה שאומר מותר היא לא תלמוד תורה. נכון שכשהוא אומר מותר הוא חושב בליבו כי, אבל זה רק ירו, והגרא בבירור חולק על זה. הגרא ודאי חולק על זה. מדוע? דיבר על הערעור. סביר על דלא גרא זה מה קורה מקרא בלבד צריך לברך, ואפילו בירור לבד מחמיר. שימו לב, יש פה שני טעמים בגרא. שני טעמים יש בגרא. טעם שני, אפילו בירור לבד מחמיר שלו על הגרא, אבל יש טעם ראשון. לא גרא זה מה קורה מקרא בלבד צריך לברך. אם אתה אומר תורה ציווה למשה משה קריאת יעקב, זה גם לא עמוק. אז אם אתה אומר מותר, או אתה אומר בורא פרי עץ, יש בעצם שתי מחלוקות בין הגרא לבין הרמ"א. מחלוקת אחת, האם על ערעור מברכים או לא. מחלוקת שנייה, האם אדם שפסק דין זה לימוד תורה או לא. יש הלכה בשולחן ערוך,
לכאורה פסק דין זה בדיוק גם מקרה שדובר פה שושה קודם על שינוי. כאילו, בסך הכל לחבור, אומר, פסק דין כזה ברור. שינון, זה בדיוק אותה שאלה, זה משהו שלא דורש הבנה.
שינון לחלוטין. נכון, זה לא דורש הבנה, ויש בו הבנה מאוד אלמנטרית. יש דבר שאתה לא מבין כלום. כלומר, אם אתה קורא פסוק בתהילים, פסוק באיוב, ואין לך מושג מה כתוב שם. ארץ עייפתה בלא אופל צל מוות ולא סדרים. יש משהו, לך תדע מה כתוב שם. זה לא מברכים בכל התורה. אבל כשאתה אומר, הוא שואל אותך הבן, מה מברכים? אתה אומר לו, בורא פרי העץ. אתה הבנת שאתה בורא פרי העץ. אבל זה לא הבנה שיש באיזשהו, נאמר, ממד של עומק. זה כמו להבין דבר שהוא לא דברי תורה. פה בעצם נחלקו. אגב, מה זה כמו ללמוד מקלע? זה כמו להגיד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש הלכה בשולחן ערוך בהלכות תלמוד תורה, שאני מאוד קשה לי איתה, אבל השולחן ערוך אומר שאדם שהוא דיין, והוא דן בדיני תורה, מה שיש לנו פה יותר מדי, אדם שעוסק בדיני תורה, יכול את כל הזמן של דין התורה להכשיר בקביעות הלימודית שלו. טוב, כלומר, אם יש לו זמני לימוד, כתוב, יא זי ופרה, אדם שמבטל מזמני לימוד שהוא צריך להחזיר אותם. אבל אם יש לו זמני לימוד, ועכשיו יש לו דין תורה בסדר ערב שלו, בימי שלישי, יש לו דין תורה בסדר ערב שלו, אז הוא יכול להחשיב זה שהוא לומד, הוא מקיים מצווה תלמוד תורה. כך הלכה בשכן ערוך. זה היה נשמע לי מאוד טוב, שהיו הרבה דיני תורה, ואני כל פעם מתפלא על זה מחדש. למה? לנסות להבין את הדין פרוטה של היהודי הזה, זה מקיים איזה מצוות תלמוד תורה. אין פה שום קשר למצוות תלמוד תורה לעניין הזה, אבל כנראה שיש הבדל בין לפסוק דין. כלומר, אתה יש לפסיקת דין, אתה אומר לו, זה מה שאתה צריך לעשות. זה לא המצוות תלמוד תורה. ובין ששואל אותך, מה מברכים על זה בורא פרי העץ? אתה עכשיו לא פוסק שום דבר. אני חושב, או שזה ראייה לגרא. והגרא אומר שלעסוק בדין תורה, למרות שאולי לא התחדש לך שום דבר, שמעת את שני הצדדים, שמעת את הטענות, זה לימוד תורה. כי אתה משרה שכינה מעשה בראשית עכשיו.
אתה עושה,
אתה
יודע מה הערך בדברי תורה, או שנשפט?
לא, אבל השכן אור גם פוסק את זה. השכן אור שפסק, שהמערר לו, פסק ש... כי מה? כי אתה עושה משהו תורני עכשיו. זה מציאות של תורה. אבל כששואלים אותך מה מברכים, בורא פרי עץ, גם לפני שאתה אמרת היה דין בורא פרי עץ, לפסוק דין זה ליצור איזה משהו חיובי. אתה פה רק אומר לו, בורא פרי עץ, האם יש בזה מצוות תלמוד תורה, או אין בדבר מצוות תלמוד תורה? נחלקו, והגרא חולק הזה משני טעמים. אחד, זה עירור, ועל עירור צריך לברך, אבל השני, אפילו שאין בזה הרבה תוכן, אבל משהו אמרת. מה עושים למעשה? נכון, זה שונה. להגיד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה פסוק. ולהגיד בורא פרי עץ, זה לא פסוק. נכון? זו שאלה טובה מאוד. נראה שהמשנה ברורה מחמיר בדבר הזה. כלומר, המשנה ברורה החמיר לחוש לדעת הגרא לא לפסוק דין לפני ברכת התורה. הלכה האחרונה, נראה את זה בזריזות, ולכול העלמה, מותר לעשות איזה פעולת מצווה קודם ברכת התורה. אבל גם דבית מעשה, ודאי אומר רבנים הזה, אפילו הכי מותר, כל שנה מתקבל לימוד אין צריך ברכה. או, השאלה היא, האם אדם מותר לו לניח תפילין לפני ברכות התורה, מה שהרבה אנשים עושים, לניח תפילין לפני ברכות התורה, האם זה מותר או לא? וככל שהוא מניח תפילין, הוא מערר בליבו, כשאתה נותן לידיך ותופעות בעיניך, הגרא אומר שמותר, וזה מצוות נצחות כהונה. כי הוא לא התכוון עכשיו למצוות תלמוד תורה. אבל כתוב בספר הזוהר, ש... אדם שהוא תלמיד חכם, שלא יקיים מצווה לפני ברכות התורה. כי מצווה של תלמיד חכם, זה לימוד תורה. טוב, אז יש מקובלים. חושבים להיות אנחנו סתם.
אז אתה מגיד ברכות התורה, ובדיין מיד אחרי ברכת השביעי הצח, כי אחרת אתה תלמוד ללמד ברכות השחר.
הרי כל הזמן. הרי כל הזמן. טוב, אז יש לנו פה, ברוך השם, הרבה הלכות. חוששני שאחרי כל לימוד הלכות הללו, אם נשאל את עצמנו, מתי מקיים מצווה תלמוד תורה, בסוף התשובה תהיה, יש בזה מחלוקת בעניין הזה, אבל אני, בשבילי, אני הולך פה עם הגרא. והשולחן ערוך כנראה גם סובר כמו הגרא. והוא סובר, ראיה שכותב בדברי תורה, צריך לברך לפי שמר, לא, כן בזה מה יעשה.